אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
זו התוכנית ה-45 של האמת היא. כשהיינו צעירים, ממש מזמן, היה דבר כזה שנקרא תקליטון, שהסתובב במהירות של 45 סיבובים בשנייה. בצד אחד שלו היה להיט, בצד השני, השיר של הצד השני. במסע ומתן בין אברהם לאלוהים על החרבת סדום, נקב אברהם במספר של 45 צדיקים ככמות מספיקה כדי להציל את העיר. אבל לא נמצאו כאלה. ב-1945 הסתיימה מלחמת העולם השנייה, לא לפני שהנשק ההרסני ביותר שהמציא האדם הופעל פעמיים. ומאז כולנו חיים בידיעה שיש למין האנושי יכולת להחריב את העולם. ובידיעה האופטימית הזו, נתחיל.
האמת היא, עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
כבר שני עשורים שפרופסור דן בן דוד מתהלך בינינו כמו נביא זעם. חמוש במספרים של שיעורי ילודה ותוצרים של מערכות החינוך ופריון לעובד, הוא מסביר לנו שככה זה אולי יכול להימשך, אבל יביא בסוף לחורבן הרעיון הציוני. הוא יעץ לראשי ממשלות ואפילו עשה סיבוב פוליטי קצר בעצמו, והיום הוא עומד בראש מכון שורש שמבקש להזהיר אותנו מפני הבאות ולהורות את הדרך איך להימנע מהן. אף אחד עוד לא הפריך את הבסיס העובדתי שמכוחו בן דוד מנבא שהמערכות הישראליות פשוט התמוטטו תחת מגמות בלתי מתכנסות של ילודה וחינוך ועבודה. בינתיים, אף אחד עוד לא עושה יותר מדי כדי למנוע את המצב הזה, וכולם מצביעים על הנתונים הוורודים של הכלכלה הישראלית כהוכחה שבעצם המצב לא נורא כל כך. אז אם הכל ברור וכתוב במספרים, למה באמת שום דבר מהותי לא משתנה? על זה ועל העתיד שלנו בכלל, שוחחתי איתו. דן בן דוד, שלום.
שלום וברכה.
אתה מכיר את הביטוי קללת קסנדרה?
לא.
קסנדרה הייתה נביאה שאפולו הניש אותה, לא חשוב על מה, בזה שהיא תנבא, למשל היא ניבה את נפילת טרויה, ואף אחד לא האמין לה. אתה מרגיש לפעמים כמו קסנדרה?
לא, אבל אני יכול לתת עוד דוגמאות מההיסטוריה, שאנשים ידעו לאן הולכת מדינה והכל קורס. תראה, אנחנו לא צריכים אפילו הרבה דוגמאות, תסתכל ללבנון. בירות הייתה פעם פריז של המזרח תיכון, תראה אותם היום, כלומר, מדינות נופלות, זה לא משהו חדש. הבעיה אצלנו זה שאנחנו לא נהיה לבנון, פשוט לא נהיה, כי לא נוכל להגן על עצמנו.
בוא לא נתחיל את הכל.
וכאן הדאגה, למעשה.
בוא לא נתחיל את הכל בדקה הראשונה, כי אתה יודע, לצורך שיחתנו, הלכתי לקרוא, חזרתי, קראתי מאמרים שלך ואזהרות שלך, להערכתי 20 שנה, יכול להיות שיש יותר, אבל זה מה שהאינטרנט הציף לי למעלה. ובעצם המגמות האלה שאתה מדבר עליהן, שתכף נפרט אותן, לא משתנות.
לא, הן לא משתנות. אנחנו, הסימון מתחיל ליפול, כלומר, זה אני חייב לומר. כלומר, יש יותר ויותר אנשים היום שמודעים לזה, פעם, לפני 20 שנה, באמת זה לדבר עם הקיר. כלומר, תראה, התחום שלי הוא צמיחה כלכלית, הניתוח של מגמות ארוכות טווח, לחבר את הנקודות בעולם שכולם מסתכלים מה קרה ברבעון האחרון ומה יהיה בשנה הבאה. אבל כשמחברים את הנקודות, אנחנו רואים שישראל לא שונה ממדינות אחרות. המגמות מאוד מאוד יציבות ומאוד קשה לשנות אותן. רק שאנחנו פעם היינו על מגמה מאוד יציבה וטובה, בת קיימה, והיום אנחנו, מאז שנות ה-70 למעשה, על מגמות מאוד מאוד יציבות שאינן בנות קיימה.
אז נחזור אחר כך להיסטוריה, כי זה מעניין גם, וזה לא הצלחתי לקרוא, אבל בטח יש לך את הניתוח למה זה מתחיל לקרות, סדר גודל של סביבות במלחמת יום כיפור, זאת אומרת, תחילת שנות ה-70, אבל בוא נדבר על המגמות. בסוף, אני לא מצאתי הרבה במה שקראתי, שאפשר להתווכח איתו. זאת אומרת, כשאתה מחבר נתונים של ילודה, עם נתונים של תוצאות של מערכת החינוך, עם נתונים של שוק העבודה, בוא נתחיל למי שלא עשה את עבודת ההכנה, מה אנחנו מקבלים?
רמת החינוך בישראל היא למעשה הנמוכה בעולם המפותח. כלומר, כשאנחנו מדברים על תחומי היסוד, מה שילדים זקוקים, חייבים לדעת למעשה לעבוד במשק מודרני, פתוח, תחרותי, ההישגים של ילדי ישראל הם בתחתית של כל המדינות המפותחות, במתמטיקה, מדע וקריאה, אם כבר נזכיר גם את התחומים.
כל ילדי ישראל?
בממוצע ילדי ישראל, ואני חייב לציין שהממוצע הזה לא כולל את החרדים, שמרביתם בכלל לא לומדים את החומר, ולא נבחנים במבחנים האלה, ככה שאילו היו נבחנים, זה היה עוד יותר גרוע, אם כי אי אפשר יותר גרוע מהמקום האחרון.
זאת אומרת, מה שאתה אומר כאן, כבר מתחיל לחרוג מנגיד המחשבה הרגילה, שביטא פעם בנימין נתניהו, כשהוא אמר, בניקוי הערבים והחרדים, מצבנו מצוין, אתה אומר, א', משפט מגונה בפני עצמו, כי הם חיים פה והם שליש מהציבור הישראלי, אבל מעבר לזה אתה אומר, גם מצבו של השני שליש, מצבם של השני שליש הוא לא טוב.
נכון, אם אנחנו מסתכלים למשל על בוגרי או ילדים במערכת הממלכתית יהודית, אז הם מקום טוב מעל האמצע קצת, כלומר מעל...
אתה מדבר במבחנים בינלאומיים.
במבחנים הבינלאומיים.
שבהם גם אנחנו יודעים שיש כל מיני תכמונים ישראלים כאלה, כמו תלמידים פחות טובים, אל תבואו וכל מיני דברים כאלה.
כן, אז זה מעל. המערכת הממלכתית דתית לעומת זה, היא מתחת למרבית המדינות, מתחת לאיזה 3/4 מהמדינות המפותחות, והיא מקבלת יותר כסף מכל המערכות.
בדיוק, היא מקבלת בערך 40% יותר מתלמיד רגיל, נקרא לזה.
אבל הרמה שמה היא מתחת למרבית, חלק גדול מהמדינות המפותחות, והילדים הערבים שלנו חבל הזמן, כלומר הם כאילו במדינת עולם שלישי. ההישגים שלהם לא רק מתחת להרבה מדינות עולם שלישי, הם למעשה מתחת ל9 מ-10 המדינות המוזלמיות שהשתתפו במבחנים הבינלאומיים. ושאנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, אנחנו רואים שלמעשה כמחצית מהילדים בישראל מקבלים השכלה של עולם שלישי, בין אם חרדים, ערבים או גרים בפריפריה היהודית או חברתית בישראל, והילדים האלה שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר. אין להם את הכלים לעבוד במשק מודרני, המשק היחיד שהם יוכלו להחזיק כבוגרים הוא משק עולם שלישי, רק שמשק עולם שלישי לא יכול לתחזק מערכת בריאות מודרנית, או מערכת רווחה מודרנית, אבל גם לא צבא מודרני של העולם הראשון, שבלעדיו אנחנו חדלים להתקיים כאן באזור הזה, ואנחנו מדברים כאן על מצב שהשמיים לא ייפלו בעוד 10-20 שנה, אבל שהנכדים שלי כנראה יהיו בגילי, שאלה איפה הם בכלל יהיו.
אתה מציין בחלק מהמאמרים את שנת 2065.
2065 זה משהו שפשוט בא מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הם עשו תחזיות...
שמה? מה
הם
קורה?
הם עשו תחזיות קדימה של האוכלוסייה בישראל, ושמסתכלים עוד 40 ומשהו שנים, עוד 43 שנה, למעשה, על פי התחזיות של הלמ"ס, כמחצית, 49% מהילדים כאן יהיו חרדים, עוד 15% יהיו ערבים, והשאר, 35%, משהו כזה, יהודים לא חרדים, אבל להערכתי זה לא יקרה, כלומר, זה, אין מצב שתהיה התפלגות כזו, כי אחד משני דברים יכול לקרות כאן. אחד, זה שאנחנו נתעשת. כלומר, יש לנו עדיין אוניברסיטאות מהטובות בעולם. כל הידע שצריכים כאן, אנחנו ממש לא מדינת עולם שלישי. רק צריכים לפתוח את השסתומים, שהידע הזה יגיע לילדים מחר בבוקר, כי הם כבר נולדו. אם זה יקרה, אז השכלה משפיעה על ילודה.
כן. מה שכבר קיים, הילודה של המגזר החרדי כן יורדת, והילודה של המגזר הערבי שאיננו בדואי כן יורדת.
אז קודם כל לגבי החרדים ממש לא יורדת, היא אפילו ההפך, כלומר, ב-1980 למוזלמים, לחרדים ולדרוזים בישראל היו כ6 ילדים במשפחה, לפני 42 שנה, מאז אצל הדרוזים זה ירד בצורה מאוד מאוד לינארית למעשה, והיום הם עם שיעורי ילודה כמו יהודים חילונים, סדר גודל 2 ילדים. אצל הערבים אפשר לחלק בין מוזלמים ונוצרים. הנוצרים הם יותר משכילים לרוב.
גם תוצאות בתי הספר של חלקם לפחות הן מעולות.
נכון.
כמה מבתי הספר הכי טובים בארץ.
כן, אם כי המעולה זה מושג אבסולוטי וכאן אני לא בטוח, אבל הם כן בין הטובים בישראל. ושיעורי הילודה שלהם הם כמו חילונים, שני ילדים כן. בערך. אצל המוזלמים זה ירד עד שבשנות ה-80 ו-90 התחילו להגיעו כל התמיכות השונות, קצבאות וכך הלאה, וזה נבלם. הירידה נבלמה עד למעשה, עד תחילת המילניום, עד האינטיפאדה, והקיצוץ בתקציבי הממשלה, בעיקר בתמיכות שונות, וגם גידול מאוד משמעותי, עדיין נמוך, אבל משמעותי בשיעור המוזלמים בישראל עם השכלה אקדמית. כלומר, זה שילוב של כן. שני דברים, ומאז אנחנו רואים ירידה מתמדת בשיעורי הילדה אצל המוזלמים. אצל החרדים לעומת זה, שלא היו באף קואליציה עד 77, אחרי שהכסף התחיל לזרום, הם הוסיפו ילד. במהלך שנות ה-80 לבד, מלבד, הם עלו משישה ילדים לשבעה ילדים. בעשור וחצי שלאחר מכן, עוד חצי ילד, הגיעו לשבעה וחצי ילדים. ואז קרה מה שתיארת קודם. כלומר, באינטיפאדה או אחרי האינטיפאדה, עם קיצוץ בתמיכות, השיעור הילודה שלהם ירד לכ-6 וחצי. ומאז התייצב, כלומר, ברגע שהכסף התחיל לזרום שוב, לא רק שזה לא ירד, זה עלה אפילו 6.6.
אני רוצה לעצור את השיח הזה, זאת אומרת, גם יש לו, כמו שהוא נשמע, הוא נשמע כאילו לא נעים, כאילו אתה לא רוצה שיהיו ילדים. אגב, בסוגריים אני אומר, ושווה להתעכב על הסוגריים האלה. השיח על כמות הילדים, כולל כמות הילדים של, נקרא לזה המגזר החילוני, שאם אתה אומר 2, לדעתי זה יותר מ3, שזה כמעט אנומליה עולמית. שסוציו-אקונומי גבוה עושה הרבה ילדים, והוא נובע ממנטליות יהודית, ערבית, ממנטליות ישראלית נקרא לה, לצורך העניין. זה בעייתי גם בהקשר כללי של צפיפות אוכלוסייה, של משבר האקלים. זאת אומרת, אנחנו פה גם נגד המגמות העולמיות שנובעות מדברים שהם לא רק נוגעים לרמת החינוך, נכון?
לגמרי. כלומר, קודם כל בוא נשים את זה בפרספקטיבה. אנחנו יודעים ש... replacement rate זה 2.1, כלומר בשביל אוכלוסייה שלא תקטן ולא תגדל צריכים 2.1 ילדים בממוצע. כל מדינות ה-OECD למעשה מתחת לזה, וחלקן עם בעיות, כלומר עם פחות מדי ילודה, כן. שזה בדיוק הסיפור ההפוך, אין מספיק ילדים שיממנו ביטוח לאומי, מיסים וכך הלאה, אז זו בעיה אחרת. אצלנו, דווקא השתיים זה בסדר, וזה כן 2. זה 3 אצל המסורתיים, זה 4 אצל הדתיים, וזה 6.5, 6.6 אצל החרדים. הבעיה היא שהמדינה לא גדלה, השטח שלנו לא גדל, האוכלוסייה כאן מתפוצצת, גדלה בקצב אקספוננציאלי. אנחנו היום המדינה השלישית בצפיפות ב-OECD, בעשור בלבד, על פי התחזיות של הלמ"ס, אנחנו עוברים את המדינה הכי צפופה, ופשוט טסים כלפי מעלה, זה כאילו ממריאים...
ובוודאי כשאתה מחשב את השטח האפקטיבי שבו אנשים חיים באמת, כי למשל...
אז הרבה פחות, אין לנו את הנגב.
שני שליש ממדינת ישראל כמעט לא מיושב באופן יחסי.
שטח אש או שטח מדברי, אבל... כן, לגמרי, אבל גם אם כוללים את זה, אוקיי? אנחנו למעשה... הגרף נראה כאילו ממריאים, כאילו מטוס שממריא ועוזב לחלוטין את העולם המפותח בעוד עשור, ובעוד 40 שנה, שוב, על פי התחזיות הדמוגרפית של כל המדינות בעולם, על פי האום, אנחנו נהיה בין 10 המדינות הכי צפופות על פני כדור הארץ, שמסביבנו בנגלדש, האיטי, לבנון, ועוד מדינות. זה כמו שגראוצ'ו מרקס פעם אמר, הקומיקאי האמריקאי, לא הייתי רוצה להשתתף, להיות חלק מאף מועדון שיזמין אותי אחד כמוני כחבר. אז זה המועדון שעומד להיות לנו בעוד 40 שנה, אם הילדים שלנו בכלל יהיו כאן. וזה התרחיש השני. אם לא נעשה משהו מאוד מאוד משמעותי במערכת החינוך, שזה קודם כל הדבר הנכון לעשות, הדמוגרפיה כבר תטפל בעצמה וזה יהיה בסדר. כלומר, מי שיהיה כאן לפחות יוכל לתחזק משק עולם ראשון. אבל אם לא נעשה את זה, בהצלחה לשמור כאן שליש מהילדים שיהיו יהודים לא חרדים, כי כבר היום שאנחנו מסתכלים על המיסים, אז המיסים הישירים, שזה הכיוון של כל מדינות המערב, כי אלה מיסים פרוגרסיביים, למעלה מ-90%, 92% מכל המס הכנסה בישראל, על הכתפיים של 20% בלבד מהאוכלוסייה, שני העשירונים העליונים, שהעשירון התשיעי בסך הכל הכנסה ברוטו 19,500 שקל ברוטו למפרנס, ככה שזה לא רק העשירים ביותר, זה גם מי שרואה את עצמו אמצע מעמד הביניים, הם לא יוכלו להחזיק בנטל הזה. זה משהו שהולך וגדל. לפני 20 שנה זה היה רק, עם מרכאות, אבל רק 83%, היום 92% על 20% מהמדינה.
אני רוצה לפני שנגיע ונתחיל לדבר על אפשרויות מה עושים ולמה לא עושים, להפיל על זה עוד כמה דברים. אחד, יש סיכוי מסוים, לא גדול, אבל בהינתן עליית תוחלת החיים בישראל, שגם אתה ואני, שנהיה תיאורטית בני יותר מ-100 ב-2065, אבל לא הרבה, במקרה שלי, אני חושב שגם שלך, לא הרבה יותר מ-100, עוד נהיה פה. זאת אומרת, במקביל יש עלייה בתוחלת החיים, שכמובן מאתגרת עוד יותר את כל המערכות של מדינת הרווחה.
לחלוטין, כלומר, יש כאן... זה כמו מערכת חינוך, מערכת בריאות, זה משהו שמחייב תכנון מראש. כלומר, לבנות את המערכות, להכשיר את הרופאים, להכשיר את הצוותים, זה לוקח שנים. ואנחנו בהזנחה רבת שנים בכל המערכות האלה. כלומר, אם מסתכלים על מערכת הבריאות, למשל, ישראל הדי מדהימה של שנות ה-50 וה-60, הייתה ענייה, לא היה לה גרוש על הנשמה, ואיכשהו, למרות שהיא הייתה צריכה לבנות יישובים וכבישים, היא בנתה גם בתי חולים, בקצב שמספר המיטות לנפש נשאר קבוע עד 1977. פשוט, יש תנודות, אבל פחות או יותר קבוע. הצליחו להדביק את הקצב המסחרר של הגידול באוכלוסייה, מ-77, כלומר, כמעט חצי מאה, 45 שנה כבר, זה פשוט בנפילה חופשית, ללא הפסקה. כלומר, זה יורד ויורד ויורד, ככה שהצפיפות בבתי החולים היום תלוי בשנה. פעם אנחנו הכי צפופים במערב, פעם מקום שני, אבל אנחנו שם, אין מקום בבתי החולים. אז שמים אנשים במסדרונות, בפינות אוכל, מקומות לא היגיינים, אין מספיק צוותים. וכתוצאה מזה, אנחנו רואים גידול בתמותה של אנשים ממחלות זיהומיות. ב-20 השנים האחרונות בלבד, זה הכפיל את עצמו, יחסית לגודל האוכלוסייה.
אזור ה-5,000 בשנה,
משהו פחות כזה, או יותר. כן. לפי מבקר המדינה, בין 4,000 ו-6,000, רק לשם השוואה, כמה אנשים נהרגים בתאונות דרכים, זה 300-350.
כמה אנשים נהרגים במלחמות.
כן, אז כלומר, אנחנו מאבדים פה, כלומר, זו תופעה שאין במערב, הממוצע של ה-OECD הוא שטוח על פני כל התקופה הזאת, אצלנו זה הכפיל את עצמו. אין, בשביל להכניס אותנו לגרף בכלל, צריכים להקטין את כל הגרף, כי אנחנו 70% יותר מהמדינה במקום השני, בתמותה במחלות זיהומים. זה עלינו, זה עניין של מדיניות. ככה שאם אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו עדיין מדינה יחסית צעירה, ויש לזה משמעויות, יש לנו זמן כרגע לטפל במה שהולך לקרות כאן. כלומר, מי יהיו הצעירים, האם הם בכלל יוכלו לטפל בסקנים, ובכלל האם יהיו פה התשתיות, מי יהיו הרופאים, מי יהיו האחים והאחיות.
אז בוא נתחיל לשאול למה זה לא קורה. עכשיו, האם במקרה, זאת אומרת, אתה מסתכל בנתונים, והנתונים אומרים שזה משנות ה-70, ישראלי שאתה אומר לו שנות ה-70, הוא זוכר שני דברים. הוא זוכר מלחמת יום כיפור, והוא זוכר את המהפך הפוליטי. האם זה, הדברים האלה קשורים?
כן, בטח. בלי להיכנס, אני לא רוצה להיכנס לעניין הפוליטי, כי המוסד שורש שבראשו אני עומד, אנחנו מנסים להישאר במישור המקצועי, פשוט להסתכל על נתונים, ולהבין מהם מה קורה, בלי להיכנס להיבטים.
אני אתן לך דבר אחד עוד לפני שזה, לא במקרה הזכרתי גם את מלחמת יום כיפור, כי למשל, ואני עוסק בזה הרבה מאוד, בעשור של אחרי מלחמת יום כיפור, ההוצאה לביטחון, עוד לפני שהגענו למהפכים פוליטיים, ממריאה לכמעט שליש מהתמ"ג. אנחנו מוציאים, אנחנו בונים צבא ענק, שאגב, עד היום אנחנו מתמודדים עם הצורך להקטין אותו, ולהתאים אותו לתנאי הזמן, כי, ואת זה אני רוצה כן לקשור, כי תרבות, אני לא יודע מה, בציבוריות הישראלית, להוציא כסף על ביטחון זה מובן מאליו, זה לא שואלים על זה שאלות, להוציא כסף אפילו על הקטנת, כביכול אכפת לנו מחיי אדם, אבל אפילו על הקטנת תמותה מזיהומים. התוכנית הלאומית, יש תוכנית להקטנת תמותה מזיהומים, היא נדמה לי 40 מיליון בשנה, שזה לא טעות דפוס בתקציב הביטחון, וזה קשה להשיג.
אז צר לי לבאס, אבל אמנם אנחנו מוצאים יותר כסף על ביטחון שנים רבות, זה לא הסיפור.
כן.
שמסתכלים על התקציבים האזרחיים של ישראל, אחרי שמנקים את הביטחון, ואולי, אתה יודע מה, אני אחזור לזה עוד שנייה, חשוב לי לומר משהו לגבי מה שאמרת, אני מסכים איתך, אני חושב שמלחמת יום הכיפורים הייתה קטליזטור, לשינוי כיוון, ולכן חשוב לי להדגיש מה זה שינוי כיוון.
כן.
שמסתכלים, ושוב, זה כבר בתחום האקדמי שלי, שמסתכלים על מדינות אחרות שעברו, בלגיה, מלחמת העולם הראשונה, קטסטרופה, הם מסתכלים על מסלול הצמיחה של בלגיה מ-1870, דרך מלחמת העולם הראשונה עד מלחמת העולם השנייה, במלחמת העולם הראשונה רמת החיים נפלה ב-50 שנה אחורה, כלומר הם חזרו ל-1870. עכשיו, אם מלחמה היא בפני עצמה משהו שמשנה כיוון, אז למזלנו אפילו מלחמת יום הכיפורים לא עברנו מה שהם עברו, אוקיי? ויש עוד דוגמאות. עכשיו, מה שקובע מסלול צמיחה מאוד מאוד יציב, אלה עדיפויות לאומיות. לאן הולך הכסף? כלומר, איזה תשתיות בונים עם הכסף הזה? ואז זה קרה להם שוב, מלחמת העולם השנייה. אחרי מלחמת העולם השנייה, כלומר, 70 שנה, כולל מלחמת העולם, כאילו כלום, אותו מסלול כמו סרגל. אחרי מלחמת העולם השנייה, באו האמריקאים לאירופה עם תוכנית מרשל. עכשיו, מה שידוע יותר, שפכו המון כסף לאירופה.
כן.
מה שאולי ידוע פחות, ואולי חשוב שקובעי המדיניות בישראל ידעו, שאצל האמריקאים שום דבר, אין ארוחת חינם. כל דבר בא עם תנאים. והתנאים של האמריקאים, החלום שלהם היה מן ארצות הברית של אירופה. אוקיי? כן. והשלבים הראשונים של זה היו למעשה להקים את השוק המשותף האירופאי, להוריד את המכסים ואת המגבלות על הסחר. אבל אם אני מוריד את המגבלות על הסחר איתך, אני חייב לדעת איך להתחרות איתך, כי אחרת אתה גומר אותי, כלומר, אני אבא כן. הכל ממך, אני לא יכול לייצא, זה הסוף שלי. וזה חייב שינוי החלפת דיסקט. השקעה הרבה יותר מסיבית בתשתיות האנושיות, חינוך, השכלה ופיזיות. והם עשו את זה, ועשו את זה עוד מדינות באירופה, וממש רואים תפנית במסלול. רמת החיים אצלם הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה לפני כן, לפני מלחמת העולם השנייה, אבל גם המסלול עם שיפוע יותר גבוה, כלומר קצב הצמיחה מהיר יותר. עולם אחר לגמרי. עכשיו, מה קרה אצלנו? אצלנו עד 73 היינו גם מסלול מאוד מאוד יציב, למרות תקופת הצנע בשנות ה-50, מיתון מאוד קשה לפני מלחמת ששת הימים, קצב הצמיחה בתוצר לנפש של ישראל היה מדהים. הוא היה גבוה יותר, אם מסתכלים על 8 המדינות עם רמת חיים הכי דומה לשלנו בתחילת שנות ה-50, היינו מקום שני, כלומר, שני מלמעלה.
כן, אבל צריך להגיד, כי התחלנו די מאפס, זאת אומרת, אתה תמיד צומח כשאתה לא, יותר קטן, ואתה לא. צומח יותר מהר.
זה מאוד אינטואיטיבי ומאוד לא נכון. כלומר, הסיבה שזה אינטואיטיבי, כי הרבה יותר קל להעתיק ידע מאשר לייצר ידע. כן. אבל כאשר מסתכלים על כל המדינות העניות וכל המדינות העשירות, בממוצע זה 2% בשנה. גם אצל אלה, גם אצל אלה. זה ממש לא הסיפור.
אוקיי.
הפערים הרבה יותר גדולים אצל העניים. יש כאלה שבאמת צומחים מהר, ויש ממש על הפנים. אבל לגופו של עניין, אם אני משווה למדינות עם רמת חיים דומה לשלנו, הכי דומה לשלנו, והיינו בין הצומחים, אז זה כבר עונה ישירות לשאלה שלך, צמחנו מהר יחסית למי שהיה דומה לנו.
אוקיי.
אבל אחרי מלחמת יום הכיפורים, ירדנו למסלול אחר שממנו מעולם לא התאוששנו. בניגוד לבלגים, בניגוד למדינות אחרות. וזה מסלול ששיקף עדיפויות לאומיות חדשות שהתנהלו במקומם במהלך השנים. עכשיו, לגבי העניין של הכסף, שאנחנו מסתכלים על סך ההוצאה הציבורית בישראל, כולל ביטחון, אוקיי, עוד רגע אני אוריד את הביטחון, כולל ביטחון יחסית לתוצר, ב-1960 היינו זהים ל-OECD. ואז אחרי מלחמת ששת הימים זה קפץ לשמיים, ואחר כך מלחמת יום הכיפורים. זה נכון, כל מה שאתה אומר נכון, אבל אם מנקים את ההוצאה הביטחונית בישראל, גם ההוצאה האזרחית קפצה לשמיים. כלומר, כן. כל ההוצאה הציבורית הלא צבאית קפצה כמעט כמו הביטחונית.
אז מה, היא הלכה למקום הלא
ישראל
נכון?
ישראל גדלה, אוקיי? כלומר, בשטח... כן. השקענו בשטחים שחלקם גם כבר לא אצלנו יותר, גדלנו, כן. אוקיי? אז עשינו גם וגם. כלומר, לא הפסקנו להוציא על אוניברסיטאות, על כבישים, על בתי חולים, לא הפסקנו את הדברים האלה, פשוט הוספנו עוד הוצאה.
מתי זה משתנה?
וזה משתנה בתקופת האינפלציה המטורפת, שכאן ברור שאי אפשר גם וגם, כלומר, משנות ה-70, גם עם השינויים הפוליטיים, אז לחרדים פתאום, הולך הרבה יותר כסף שלא הגיע לפני כן אליהם, וזה גם משפיע גם על התעסוקה. גברים חרדים עבדו פעם בישראל. כן. בסוף שנות ה-70 למעלה מ-80% היו מעסקים, וזה נפל אחר כך כמו אבן, וגם משפיע על הילודה. אז אנחנו לא יודעים את הסכומים, כי אין שקיפות תקציבית בישראל. אנחנו כן רואים את השונים בהתנהגות בכל מיני תופעות שקרו מאז, ואנחנו כן יכולים לומר שהסך הכל... ההוצאות האזרחיות בישראל, עד לפני כעשור וחצי, היום זה יותר נמוך, אבל מאמצע שנות ה-60 עד לפני כעשור וחצי, ההוצאה האזרחית בישראל הרבה מעל ה-OECD, או דומה ל-OECD בשנים האחרונות, אבל איפה שהייתה התפנית, היה לנו הרבה יותר כסף, הוצאנו הרבה יותר כסף, פשוט הוא הפסיק להגיע למקומות שפעם היה מגיע.
דהיינו, תפרט לי את זה. לאן הוא היה מגיע ואיננו מגיע, ולאן הוא לא הגיע קודם וכן מגיע עכשיו, ולא תורם בזה לצמיחה הישראלית.
אז דוגמה אחת דיברנו, כלומר, על בתי חולים, למשל, במערכת כן. הבריאות. דוגמה נוספת, תשתית התחבורה בישראל, אוקיי? מספר כלי הרכב לקילומטר כביש ב-1970 בישראל, הממוצע היה, זה היה זהה לממוצע של המדינות הקטנות באירופה, הולנד, בלגיה וכך הלאה. הגענו כבר לשוויון ב-1970. מאז אנחנו עולים בצורה אקספוננציאלית. למרות הבנייה של השנים האחרונות, לא רואים את זה בכלל. אנחנו, לעומת אותן מדינות, יש לנו צפיפות שהיא פי שלושה, כמעט פי שלושה מאצלם, למרות שיש לנו הרבה פחות כלי רכב. 40% פחות כלי רכב לנפש בישראל, פשוט אין לנו חלופות. מישהו שכח פשוט לבנות, לפחות איפה שרוב האנשים גרים, תשתית תחבורה שמתאימה לאוכלוסייה שגדלה, שוב, בקצב אקספוננציאלי.
כן.
אנחנו גדלים, פשוט לא השקיעו בדברים האלה. מערכת החינוך בישראל, לא ברור אם אי פעם המערכת כולה הייתה טובה, כי המערכת הזו, אחת הכשלים הגדולים שלה, אין לה שום דבר שמתקרב למדידה והערכה נורמליים. כלומר, נותנים פה מבחני בגרות עשרות שנים, אבל הם לא מקוילים. אז אין להם שום ערך תזונתי, אני לא יכול לדעת אם הרמה עולה או יורדת.
זאת אומרת, הטענה שפעם הייתה פה מערכת חינוך יותר טובה, היא אפילו, היא אולי נכונה, אך בלתי ניתנת להוכחה.
אי אפשר להוכיח את זה, וכנראה שזה היה משהו נקודתי. אני יכול לומר לך, אשתי למשל גדלה בבית שען כילדה, ואחר כך בגלל הקטיושות בשנות ה-60 היא עברה לראשון. רמת החינוך שהיא קיבלה שם בגלל מנהל מאוד ייחודי, הייתה גבוהה יותר מבראשון, כלומר פתאום כן. הרמה ירדה לה, אז... אבל זה נקודתי, זה, כן. זה אנקדוטות, אי אפשר לומר שום דבר מהאנקדוטות, אבל אנחנו כן יודעים שיהיו פה אנשים שקיבלו השכלה טובה, רמה טובה של חינוך. הבעיה היום היא שגם אם יש כאלה מעטים מאוד, כלומר אם אנחנו מסתכלים על שיעור המצטיינים בישראל, ביחס, שוב, המדד היחיד שיש לנו זה המבחנים הבינלאומיים, כי המערכת שלנו בכלל לא מודדת.
Okay.
בהשוואה למדינות המפותחות, רק 1.5% מהילדים שנבחנו בישראל מגיעים לרמה של מצטיינים, שזה מתחת לשני שליש מהמדינות האחרות, ושוב, 1.5% לא כולל במחנה את החרדים.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
שנייה נעצור כאן, ואני אגיד לך בשפת החמוצים. אנחנו בתוצר לנפש היום ברמה של גרמניה. אנחנו, למשל, יוצאים מהקורונה, אז אתה מסתכל על נתוני הצמיחה בעולם, על נתוני הגרעון בעולם, אנחנו פורחים בזמן שכל השאר, אנחנו סטארט-אפ ניישן, על מה אתה מדבר? כאילו, אפרופו סוגיית המצטיינים, אם אנחנו לא מוצאים בוגרים מצטיינים במערכת החינוך, ובוגרים מצטיינים במערכת החינוך, זה הבסיס של צמיחה כלכלית אחר כך, מאיפה הצמיחה הזאת שאנחנו רואים בעיניים? הרי, כמו שאני אומר, אתה מזהיר מזה כבר די הרבה זמן. למה הקטסטרופה, למה לצערך הקטסטרופה עוד לא קורית? זאת אומרת...
ממש לא לצערי.
כן, לא, ברור לי, ברור לי. אני, תסביר לי את מה שנראה על פניו כמו סתירה הזאת.
אז אם דיברנו קודם על כך שהתשתיות הן חשובות, אז דור ההורים שלנו, לפחות מהגילאים שלנו, זה דור ההורים שלנו, שהקימו פה מדינה, השקיעו בדברים שצריכים להשקיע. ולא רק בנו, למשל, בתי חולים, בנו אוניברסיטאות מחקר.
כן.
ועד תחילת שנות ה-70, היו פה 7 אוניברסיטאות מחקר על הקרקע בישראל, שזה משהו מדהים. מספר אנשי הסגל הבכיר לנפש בישראל, באמצע שנות ה-70, הגיע כמעט לרמות אמריקאיות. עכשיו, אצלם זה המשיך לגדול.
Okay.
אצלנו נפילה חופשית, גם בנתון הזה, זה ירד ב-60%, פשוט זה, תחשוב על המטה.
אבל אולי הידע שמייצר רגע, צמיחה רגע. לא נוצר דווקא באוניברסיטאות,
לא,
אולי הוא נוצר ב-8200.
עכשיו, אבל מי הכשיר את 8200? ומאיפה באו האנשים שבעצם הובילו את ההייטק? איפה הם למדו? מה שקרה כאן, הם בנו תשתית, בלי שהיה הייטק בשנות ה-50, 60, 70, אפילו 80, אבל הם בנו כאן תשתית של אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שהגיעה גל ההייטק למעשה, בשנות ה-90 היינו מוכנים. היו פה אנשים מאוד מאוד מוכשרים, אמנם זה התחיל קטן וגם היה קטן, אבל הם היו כבר יכולים לייסד את היסודות של הדבר הזה. אבל בואו נמשיך עם זה, אוקיי? היום כסדר גודל של כ-9% מכוח העבודה בהייטק, זה כל הסיפור.
כן.
החברה האלה אחראים ללמעלה מ-50% מכל הייצוא של מדינת ישראל. זה לא משהו שהתפשט לשאר חלקי החברה, זה נשאר אצל...
אבל זה דן, סליחה שאני כותב אותך, זה יגיע, נגיע לסוגיית השוויון ומה זה יוצר נכון. לחברה, המעמדות האלה. אבל בשוב, כי אם אנחנו מסתכלים על המקרו,
רגע, אני מגיע למקרו.
אז המקרו הישראלי מחזיק מעמד, לכאורה.
יש הבדל בין מחזיק מעמד ולאן פנינו, אוקיי?
כן.
פריון העבודה בישראל, דיברת על תוצר לנפש, לא כולם עובדים, אוקיי? אז בוא, מה שקובע השכר זה פריון עבודה, תוצר לשעת עבודה, אוקיי? במונה זה התמ"ג, במכנה מספר שעות העבודה. בישראל, אנחנו א', מתחת לרוב המדינות הרלוונטיות לגבינו, אבל לא רק שאנחנו מתחת, מאז שנות ה-70 אנחנו בנסיגה מתמדת מהמדינות המובילות, ממדינות ה-G7. הפער בין מדינות ה-G7 לישראל, מאז אמצע שנות ה-70, גדל יותר מפי 3. אז אפשר להסתכל אבסולוטית, פריון העבודה כאן עלה, אוקיי, סבבה, הכל טוב ויפה. אבל אצלם בממוצע הוא עלה בכמעט 0.5% בשנה יותר. אז יש שנים טובות יותר, פחות טובות. אבל באופן כללי, כאשר הפער הזה גדל פי 3, אוקיי, למעלה מפי 3, אז זה אומר שאומנם יש כאן מה9% שדיברנו עליהם קודם, אוקיי? ותוסיף גם את הרופאים וכל הסגל הבכיר באוניברסיטאות, זה עדיין פחות מ400,000 איש במדינה של כמעט 10 מיליון. ככל שהפער בינם לבינינו גדל, האנשים הכי משכילים שעל גבם יושבת מדינה שלמה, לא חייבים להישאר כאן. אם מסה קריטית קמה בבוקר ועוזבת, כמה עשרות אלפים, לא יותר מזה, אנחנו בצרה. כלומר, יש כאן בעיית המשכיות מאוד משמעותית, כי לא השקענו בילדים האחרים כאן. וזו הנקודה המרכזית. דיברת על אי שוויון, השיח הציבורי בישראל הוא או אי שוויון או צמיחה. כאילו, אחד מנוגד לשני.
כן.
עכשיו, זה נובע ממקום מאוד ברור ופשוט, כי אנחנו לא שונים ממדינות אחרות, אבל מטעה. המקום שזה בא ממנו זה שאוקיי, אם יש לי עניים, איך אני עוזר להם? תן להם כסף. אבל איך אני מממן את זה? צריך לעלות מיסים. אם אני מעלה מיסים, אני פוגע בתמריץ לעבוד, בתמריץ להשקיע, וזה פוגע בצמיחה הכלכלית של המדינה. לכן, או. אבל טיפול שורש זה לתת כלים לאנשים האלה. השכלה הרבה יותר טובה, תנאים סביבתיים, לחבר אותם
תשתית תחבורה. שגם את זה צריך לממן.
בוודאי שצריכים לממן. ולמשל,
בארצות הברית, בניסיון, לא משנה ההצלחה הפוליטית שלו, אבל בניסיון של הנשיא ביידן עכשיו, הוא בא ואומר, וזה חלק מהשיח שקורה היום, כן, יש, האי שוויון הוא מובנה, כי גם לא ניכנס לזה בפירוט פה, אבל עצם העובדה שאנחנו ביותר ויותר מהתוצר נוצר מטכנולוגיה, נוצר מהון לצורך העניין ולא מעבודה, מרוכז יותר בידיים של בודדים באופן טבעי כמעט, אז אני צריך למסות אותם יותר, אני בין השאר בשביל לתת את החכות האלה. אתה מאמין בזה? אתה מאמין שבסופו של דבר צריכה להיות, כדי שתהיה פה מה שקוראים צמיחה מכלילה, אז צריכה להיות, צריכים האנשים שמרוויחים הרבה להבין שזה בין השאר גם בעל חשבונם?
אני חושב שיש הצדקה מאוד גדולה למיסוי פרוגרסיבי, שעל זה אתה מדבר למעשה, שככל שאנשים יותר עשירים, שהנטל עליהם יהיה יותר גדול בשביל לעזור לשאר, כלומר יש פה סובסידיה צולבת, אוקיי? זה לחלוטין נכון, אבל, וזה אבל גדול מאוד, במקרה הישראלי, שיש לנו סדר גודל על פי הערכות ה-IMF, הקרן המטבע הבינלאומית או הבנק העולמי, כחמישית מהתמ"ג של ישראל הוא בכלכלה שחורה, שאף אחד לא שם את היד על הכסף הזה, שזה מאוד מאוד חריג, אוקיי? אם אנחנו רק נקטין את זה לרמות של צרפת, גרמניה, קנדה, ארצות הברית, אנחנו פתאום מגלים עוד 100-150 מיליארד שקל בתוצר, שזה מתבטא בעוד 30-50 מיליארד שקל במיסים.
כן.
שפה זה כבר מציף לך, אתה יכול לבנות עוד משרד בריאות, ולממן גם את כל האוניברסיטאות בישראל, ואת כל ההשכלה היסודית והיסודית. אז זה א', קודם כל בוא נשים, בוא שתהיה פה אכיפה של החוק.
כן.
זה א', ב', וזה קשור לאחת השאלות הקודמות שלך, אין פה שקיפות תקציבית. בואו קודם כל נדע לאן הולך הכסף. לפני שזורקים עוד כסף על בעיה, בואו ננסה להבין כאן מי מקבל מה ובאיזה היקפים, אוקיי? ואני שוב, אפילו נעזוב כרגע את העניינים הפוליטיים, כי זה הדבר הראשון שעולה לראש אצל כולם. כמה כסף מקבלת מערכת החינוך בישראל? אף אחד לא יודע.
אין נתונים?
יש נתונים של משרד החינוך.
יוצאים הנתונים, הרי אפילו אני, שאמרתי קודם, כאילו באופן כמעט מובן מאליו, שילד בחינוך הממלכתי דתי מקבל 40% יותר מילד בחינוך הכללי, וילד בחינוך הערבי מקבל נגיד 70% מהילד בחינוך הכללי. אלה מספרים שמסתובבים בחוץ, אני לא...
נכון, כי אלה המספרים שאפשר לאתר, אבל זה לא אומר שהם המספרים הנכונים. רק כדוגמה, אתה יכול לומר, אוקיי, זה תקציב משרד החינוך, זה משרד החינוך, זה הכסף הציבורי של ישראל, אבל לא כל הכסף שמוציא משרד החינוך הולך לדברים שקשורים לחינוך, ולא כל הכסף שמגיעים לחינוך, מגיעים רק ממשרד החינוך, כי יש הרבה משרדים שמממנים כל מיני, הכסף פה נעלם לנו לכל מיני מקומות, ופתאום מופיע בחינוך, אוקיי? לממן בתי ספר כאלה או אחרים, או כל דברים כאלה. אז יאללה, כמה כסף? בוא נשים את היד על העסק הזה ונדע. אז קל וחומר בכיוונים פוליטיים. כלומר, זה נוח לכל הצדדים במערכת הזו לא לדעת. אבל בסופו של דבר אנחנו מוציאים הרבה כסף, מעבר לזה שאפשר לשים את היד על עוד כסף. אז לפני שאנחנו ממשיכים לעלות מיסים, כי שוב, אני מזכיר לך, 92% מכל המס הכנסה בישראל, שזה הרבה יותר מאשר אצל האמריקאים. האמריקאים בסדר גודל של 83%, והם חריגים בעולם הערבי. על כתפיים של 20% בלבד. אז מה, אנחנו נמשיך לעלות? הם לא חייבים להישאר כאן. אפשר להמשיך לעלות את המיסים כמה שרוצים, וזה נכון אם יש פה, אם עושה סדר בשאר הדברים. אין לי שום בעיה עם זה, אני חושב גם להם לא תהיה שום בעיה עם זה.
כן.
אבל אם זה הולך וזורקים את הכסף לים, או לדברים שהם הרבה פחות טובים אפילו מהים, אז כאן לא חייבים להישאר פה. החבר'ה בני 20-30, שבמיוחד המשכילים, יש להם חלופות במקומות אחרים, הם לא חייבים להישאר, במיוחד אם הם רואים את הכיוון של המדינה.
אני מסכים איתך לגמרי, אני לא בטוח שהשיקול הראשון שלהם יהיה שיעור המס פה, או זה, יש שיקולים אחרים.
למשל, החינוך שמקבלים הילדים שלהם, שהוא הירוד ביותר בעולם המפותח, למשל, מערכת הבריאות שהם צריכים לחכות חצי שנה ל-MRI, למשל, כל הדברים האחרים שגם כן קשורים כאן.
אז אני שואל אותך שוב, והייתה לך גם התנסות פוליטית כזו או אחרת, אפילו רצת לכנסת, ברשימה שכבר פחות או יותר לא קיימת. למה המערכת...
באחד הרגעים החלשים שלי, אני חייב לציין.
לא, ברגע, ואני אומר לך את זה כמי שבסע את זה בעצמו, ברגע שבו אתה אומר, בסוף, המערכת הפוליטית-ציבורית היא המקום לתת לזה תשובה, ואנחנו בכלל בעידן שבו... אם היא לא תיתן לזה תשובה, אני לא בטוח מאיפה התשובה תבוא, או לחילופין, אם היא תבוא מחברות ענק, כבר אמרתי שאני מעדיף שראש ממשלת ישראל יהיה מי שיהיה, ינהל אותי, ולא ג'ף בזוס.
לחלוטין.
אז האם המערכת הפוליטית, למה המערכת הפוליטית בישראל לא עושה את זה, והאם היא מסוגלת בכלל לעשות את זה? אתה לא חייב להיכנס לאדם כזה או אחר, המערכת הפוליטית ככלל.
אני חושב שקודם כל, המערכת הזו לא מתפקדת מן היסוד, כלומר, אנחנו מדינה מאוד מאוד הטרוגנית. וברצף הזה של לתת יותר כוח לנהל מדינה, לרצף של לתת כמה שיותר ייצוגיות לכל הדעות השונות, אנחנו בעצם במקום שמאוד קשה לנהל מדינה. אנחנו במקום שבו ראש ממשלה, ולא משנה כרגע מי ראש הממשלה, כי זה היסטורית כך, ממנה בעצם את האויבים הפוליטיים הכי גדולים שלו לתפקידים הכי חשובים, בין אם הם בכלל מבינים בחומר או לא מבינים, אבל פונקציית המטרה שלהם היא לא לתת לו להצליח, אלא להחליף אותו בסופו של דבר.
זה התפתחות של, אתה לא, אני אגיד, זה התפתחות של שנות נתניהו האחרונות. למשל, שר האוצר, בעד 2013 במדינת ישראל, היה תמיד ממפלגתו של ראש הממשלה, עד כדי כך שאני מזכיר שב-2006, אהוד אולמרט ממנה את אמיר פרץ לשר הביטחון, כי הוא רוצה לשמור את שר האוצר, זאת אומרת, זה נראה לו התפקיד, ובצדק בעיניי, נראה לו התפקיד היותר חשוב, לא חשוב איך זה נגמר, אבל זו התפתחות של ה... זה לא חייב להיות ככה מתוך מהותה של המערכת הפוליטית הישראלית.
אוקיי, אבל אני מקבל מה שאתה אומר, אם רוצים למשל רפורמה מקיפה שתטפל או שתוכל להתמודד עם כל הגופים האינטרסנטיים במערכת החינוך למשל, אוקיי? כן. שתעסוק בתוכן, באיך בוחרים מורים, מכשירים מורים, מתגמלים מורים, ובכלל איך המערכת הזו מתנהלת. אתה חייב ראש הממשלה, שר האוצר, שר החינוך, ושרת החינוך או שרת האוצר, בלי להיכנס פה למגדר, זה בכלל לא רלוונטי, אבל הם חייבים להיות מתואמים, כי המפולת שתהיה על הראש שלהם תהיה ענקית מבחינת כל הגופים המאוד מאוד חזקים, מהחרדים שרוצים לשמור את הילדים בחושך, לארגונים מקצועיים שרואים רק את טובת עצמם לעומת טובת המדינה. יש כאן גם חוסר יציבות פוליטית, כי ברגע שאנחנו עוברים בחירות, האופוזיציה ישר רואה מה התפקיד הראשי שלה? להפיל את הממשלה. לא, התפקיד שלכם הוא שמדינת ישראל תהיה במצב הרבה יותר טוב, ואם זה אומר שאנחנו יכולים על הדרך להפיל אותם, סבבה, אבל זה לא, תראה מה שקורה היום. כלומר, יש לך מפלגות שמצביעות נגד כל דבר שהם מאמינים, העיקר או לשרוד או להפיל.
אנחנו בזמנים מטורללים של המערכת הפוליטית בלי ספק. אני רק אומר, בתוך התקופה הזאת שאתה מדבר עליה, היו גם ממשלות של 3 ו-4 שנים. הממוצע שלנו, אני לא מדבר על ארצות הברית, שזו שיטה אחרת, ואגב, המערכת הפוליטית שלה יותר משותקת משלנו בארצות הברית.
כרגע זה אסון.
כן. שנים לא עובר, גם לא עובר תקציב.
אבל יש להם חוקה שבעצם, יש להם משהו שלנו אין, שאולי מציל פה את העסק מבחינת היסודות, שלא מאפשרים, אם כי גם את זה אפשר בסופו של דבר להפיל אם ימשיכו.
אנחנו בסוף, גם בממשלות שהיו, המגמה הזאת לא השתנתה, גם בממשלות, אני יודע, לבנימין נתניהו היו 2 ממשלות של יותר מ4 שנים. ועם אותם אנשים במשרד האוצר או במשרד החינוך וכן הלאה, וזה גם לא השתנה. אני שואל אותך על ואתה עוסק בזה לא פחות מאשר בתודעה של המנהיגים, על התודעה הציבורית. למה התודעה הציבורית בישראל? אוקיי, הייתה המחאה החברתית של 2011, שבמבט לאחור, חוץ מאיזו אמירה כללית שנמאס, או אני לא יודע מה, שקשה פה, לא אמרה הרבה יותר מזה, והשיגה הישג אחד מאוד מאוד משמעותי, שזה הורדת הסף של החינוך חינם ל3, אבל לא הרבה מעבר לזה.
גם איזה חינוך הם מקבלים? סך הכל זה בייביסיטינג.
למה לא, אם זה כל כך בועט וזה כל כך קשה, כולל לאנשים שכמו שאתה אומר, עומסים את המסע הזה, את הנטל הזה על הכתפיים, למה אנחנו לא רואים יותר אנשים ברחובות?
אני האחרון שיכול לתת לך את ההסבר הסוציולוגי או פסיכולוגי לזה. אני יכול רק להגיד שהשיח גם הפוליטי, אבל לא פחות מזה, התקשורתי הוא מאוד מאוד רדוד. כלומר, תראה, שמראיינים מישהו, אז מתעסקים ברכילות. כלומר, מה הוא אמר ומה אתה חושב על זה? מה זה חשוב? כלומר, בוא תתן לי תוכנית. איך אתה רואה את ישראל בעוד 20 שנה, בעוד 10 שנים? איך אתה רואה אותה היום? מה אתה חושב שצריכים לעשות להגיע לשם? בוא נדבר תכלס. אין, אף אחד לא מדבר על הדברים האלה, יותר מזה. כפי שאמרת בהתחלה, אני מדבר על הדברים האלה 20 שנה, אבל אלה מגמות מאוד מאוד רציפות, מאוד מאוד יציבות. אז התגובה התקשורתית הרגילה, אז מה חדש כאן? אתה אומר את זה 20 שנה, אז השמיים עוד לא נפלו. כן, אבל פונקציה אקספוננציאלית היא שיש הרבה זמן לטפל בבעיה שלא נראית חמורה, אבל ככל שהאוכלוסייה כאן גדלה, והיא גדלה בקצב אקספוננציאלי, בסוף יהיה פה בום, שיהיה מאוחר מדי. יש איזושהי נקודת על חזור דמוגרפית דמוקרטית, שדברים שברור שהיום קשה להעביר בכנסת, יום אחד יהיה בלתי אפשרי, ואז זה כבר עניין של זמן עד שהשמיים פה ייפלו.
אז בוא נהיה אופטימיים לקראת סיום. אני ממנה אותך, דן בן דוד, צר, לא שר, צר. אתה עם כוח אבסולוטי בידיים, תן לי את תוכנית דן בן דוד כדי להפוך את המגמות האלה.
אני חושב שתנאי הכרחי, הוא לא מספיק, זה רפורמה מקיפה במערכת החינוך, שמבוססת על 3 הרגליים שדיברתי עליהם, תוכן, מורים וגם התנהלות של המערכת, בתקציב שעבר כבר את משרד הביטחון, וסתם זורקים מים לים. כסף לים. אז קודם כל רפורמה שם, אחר כך
מורים, אבל זה גם שכר מורים, זה גם כסף.
כן, ודאי.
כן.
אבל אגב, אם אתה רוצה להרחיב על זה, אני גם יכול על זה. השכר החודשי של המורים בישראל הוא מאוד נמוך, יחסית לממוצע ב-OECD. השכר לשעת הוראה בישראל, שאתה מנרמל את זה ברמת חיים, הוא מאוד גבוה, במיוחד כן. בתיכונים.
כי הם פשוט צריכים ללמד יותר ולקבל יותר.
כן, כלומר, כן. תעסיק הרבה פחות מורים, תתן כן. להם שכר הרבה יותר גבוה, תעביר אותם הכשרה אחרת לגמרי, כלומר, שיתכבדו להתקבל לחוג למתמטיקה, לפיזיקה, לאנגלית, לספרות, יעברו את הסינון הזה קודם כל, ואחר כך...
קודם כל, שילמדו מקצוע שהם הוכשרו ללמד.
בדיוק.
רוב המורים למתמטיקה בישראל לא למדו מתמטיקה.
בדיוק. כן. ואחר כך שיוציאו תעודת הוראה, כלומר, להפוך כן. את כל הסיפור הזה על פיו. ואז שני כן. דברים טובים קורים. א', אחד שעבר את המסלול הזה לא חייב להיות מורה. אם אני רוצה שיהיה מורה, אני צריך לשלם לו כמו שצריך. אבל אם אני משלם לו כמו שצריך, אני יכול לדרוש שיעבוד כמו שצריך. תבוא כל בוקר, תלך רק בערב, ותהיה כל השנה. אגב, לא ללמד מהבוקר עד הערב, כי יש עוד דברים שמורים צריכים. אל תיתן שיעורים פרטיים בבית. תהיה במערכת, ואל תיקח חופשות של חודשים או שבועות, כמו כל אחד אחר. ואז אפשר עם הרבה פחות אנשים
אוקיי.
לשלם הרבה יותר.
גמרנו את זה.
אז לא, אז יש כן. מערכת החינוך. יש את העניין של שקיפות תקציבית. כלומר, אם אנחנו רוצים לנהל פה שיח, מהן העדיפויות הלאומיות של ישראל, מה שבעצם גרם לשינוי במסלול, אנחנו חייבים להבין לאן הולך הכסף. מי מקבל טוב ולמה, ולמה הוא לא מגיע למקומות שאנחנו יודעים שמחוללי צמיחה ומקטינים עוני ואי שוויון. אז אלה שני הדברים בתחום הכלכלי-חברתי. בצד השני, צריכים לבצר את הדברים האלה, כי הממשלה הבאה שתבוא, היא שוב יכולה להפוך את הכל.
כן.
אוקיי? אז לכן, בעיניי צריכים פה שינוי שיטת הממשל. אני לא המומחה לזה, אבל ברור שמה שקורה כרגע הוא לא עובד בכלל, וחוקה. ודווקא לבצר את כל הסיפור, שיהיה קשה לפחות במשך כמה שנים לעשות פה מהפכות בכיוון השני. ואם מספיק ילדים בישראל יקבלו השכלה נורמלית, ואני חושב שרוב האנשים רוצים שהמדינה הזאת תחיה, בין אם הם חרדים, או דתיים, או חילונים, או ערבים, אופה, כולם, בום, זה בשביל לתת דגש. יש עם מי לעבוד כאן, כלומר, צריכים לשנות פה דברים, אבל ככל שילמדו יותר ויבינו איך מדינה דמוקרטית, עם משק מודרני, תחרותי, עובדים, ומה הכלים שצריכים, יהיה קשה מאוד בעוד עשור או שניים לשנות, זה גם אם ירצו לשנות את החוקה. אז בעיניי, אלה שני התחומים, קודם כל בתחום הכלכלי-חברתי, אבל גם בתחום המשילות, לעשות משהו. ובעיניי, יש פה הזדמנות אולי האחרונה שתהיה לנו, של ממשלה שכוללת את כל הגורמים האלה, למעשה מלבד החרדים, אבל יש פה דתיים וחילונים וערבים ויהודים וימנים ושמאלנים, והיות והם מחפשים אג'נדה, אז בואו נפסיק לדבר על אנטי ביבי, ובואו, יש לכם פה אג'נדה שרוב עם ישראל יכול להתלכד מאחוריכם.
כן, רק שאנחנו לא יודעים בזמן שאנחנו מקליטים את התוכנית, אם הממשלה הזאת תהיה עד שנשדר אותה. דן בן דוד, שהתגשמו כל רצונותיך, ואני אפגש פה שנינו ב-2065.
אינשאללה.
קשישים אך מרוצים. תודה רבה.
בכיף, תודה לך.
עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה אירן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני אופר שלח, נשתמע בפעם הבאה.